שלום וברכה. אז אנחנו ממשיכים בדרך השם יחד עם הרמח"ל. למדנו בשיעורים הקודמים שכל המהות שלנו בבריאה היא לשדרג את הנשמה, וברגע שהנשמה משתדרגת בתוך הגוף, הגוף, הגשמיות, האחירות הולכת ומתעמעמת לה, וזה למעשה התפקיד שלנו בבריאה. נכון, לא נוכל לקצור פה את הפירות, כי בסופו של דבר השכר האמיתי הוא בעולם שכולו טוב, אבל עדיין זה חלק מהתהליך לשלמות האדם, גם לתיקון חטא אדם הראשון וגם לתיקון שלנו כדי להגיע לאותו עולם. ממשיך הרמח"ל ואומר, החסדרים והגבולות האלה, הנה הם כלל המצוות העשעין והלווין, אשר כל אחת מהן מכוונות אל התכלית, הקנות באדם ועצים בו, אחת ממדרגות המעלה האמיתית שזכרנו, והסרת אחת מענייני החושך והחסרונות, על ידי פועל המצוות עשה ההיא, או המניעה מן הלא תעשה. וחברים יקרים, אני רוצה לומר פה משהו. יש הרבה אנשים שחושבים, או רואים את היהדות, את הדת, את המצוות, כדברים טכניים. כדברים שאו שאני עושה אותם ואוקיי, עזוב אותי, או שבאים ואומרים, תשמע, מה אכפת לאלוקים שאני עכשיו נוגע בחפץ הזה בשבת? מה זה משנה לאלוקים אם אני עכשיו בשבת או באכילה או יעשה פעולה כזו או אחרת? מה ההבדל? מה העניין? זה מה שהרמח"ל פה בא לומר. כדי שאנחנו נגיע לשלמות, אלוקים בנה יצירה, שהיצירה הזאת צריכה להשלים את עצמה. השלמות הזאת היא באה על ידי אותם המצוות, עשה, קום ותעשה מעשה, או לא תעשה, בוא ותימנע מעשייה. ברגע שאנחנו עושים כל אחד מהם, הוא למעשה שלב, הוא עוד נדבך בשלמות הנשמה של האדם. מאוד יכול להיות שאם עכשיו היינו לוקחים אנלוגיה מעולם אחר, תתארו לעצמכם שהיינו מצטרפים עכשיו לקבוצה של בחורים צעירים שאנחנו מייעדים אותם להיות לוחמים מהדרג הגבוה ביותר. והיינו באים לאימונים שלהם ורואים דברים שלא בהכרח קשורים בלחימה. ורואים הסדרי שינה ורואים מאכלים שהם אוכלים. והיית אומר, נו באמת, זה מה שישנה לחייל אם הוא ישאל בשעה כזאת, או אם הוא ירוץ ככה וככה, או אם הוא סחב על הגב שלו? והתשובה היא כן. כי אנחנו רוצים לקחת בחור שהיה חי חיים נורמטיביים ולהפוך אותו ללוחם. לעבור איתו כמה שלבים, לבנות לו אישיות חדשה, חזקה, מחוספסת, עוצמתית. ואז אנחנו רואים את התוצאות ברוחניות. זה הרבה יותר, ולמה? אנחנו רוצים לבנות את האדם ברמה הרוחנית, אבל אנחנו נמצאים בעולם גשמי. ולכן פעמים רבות הטעות שלנו בתור בני אדם, שאנחנו מנסים להבין את אלוקים או את היהדות או את המצוות מנקודת מבט גשמית, מנקודת מבט של מותר או אסור, אפשר או אי אפשר, או יועיל ולא יועיל, לפי מה שאנחנו מבינים בתור גשם. אבל אם נבין לרגע אחד שאנחנו מדברים פה על עולם שבאמת הוא נסתר מעינינו, הוא עולם רוחני, המשמעויות שלו הרבה יותר רחבות. ולא רק זה, אנחנו מוגבלים בידיעה שלנו. כי אנחנו לא באמת יודעים מה כל פעולה שלנו עושה ופועלת כלפי נשמתנו וכלפי העולמות העליונים. יש פה איזשהו סדר עבודה שאנחנו יודעים איך לבצע אותו ברמת הגשמיות. לחבות, להדליק, לקדש, לתת, לקחת, פעולות גשמיות. אבל בא הקדוש ברוך הוא ואומר, אני רוצה לומר לכם שמאחורי הפעולות הגשמיות יש השלכות רוחניות יוצאות דופן. פי כמה וכמה וכמה מעצם העשייה שלכם או מעצם הפעולה. ולכן לפעמים אנחנו לא יכולים להבין איך פעולה כזאת פשוטה יחסית יש לה משמעות כל כך רחבה. אבל תחשבו לעצמכם שעכשיו יושב איזה נשיא או איזה ראש ממשלה מאוד מאוד חשוב, ויש לידו כפתור אדום, שבכפתור הזה אם הוא לוחץ, הוא נותן הוראה לבוא ולשגר טיל גרעיני, אז מאוד יכול להיות שהוא יישב על איזה ספה מאוד מאוד נינוחה, והוא יהיה באווירה מאוד מאוד טובה, והוא בסך הכל יעשה את הפעולה הפשוטה הזאת. אבל לאחר כמה דקות אפשר לשמוע על מיליונים שמתו, ותגיד לעצמך, איך זה יכול להיות? מה זה קשור בכלל? זה ההשלכה של אותה לחיצה. שאנחנו עושים בעולם הזה פעולות, הפעולות האלה לוחצות על מושגים רוחניים שאלוקים ברא אותם בהתאמה לציווי שלו ולמעשים שלנו. ולכן לכל מצווה יש חשיבות. לכל מעשה יש עניין. אם אנחנו רואים בתורה, היה אדם שרצה לקלל את העם היהודי. למה הוא רצה לקלל? כי הוא ידע שיש בעולם רגע אחד כל יום, שיש בשמיים מידה דין מוגברת. ואם באותו רגע הוא יצליח לקלל, הכללה תתפוס ודאי, והוא יוכל להשמיד את העם היהודי. קראו לאדם הזה בלעם. הוא היה גדול הנביאים של אומות העולם. שהאדם הזה בפרשת בלק מבקש לקלל את עם ישראל, הוא כל פעם נעצר מחדש. ושהוא נעצר, הוא מגלה לנו למה הוא נעצר. פעם אחת הוא נעצר בגלל שעם ישראל יש בהם צניעות. פעם אחת הוא אומר שהוא נעצר כי עם ישראל קמים בבוקר וקוראים קריאת שמע ומתעטפים בתלית ושמים תפילין. פעם אחת הוא נעצר כי עם ישראל לא מתערבב עם הגויים. בכל פעם הוא בא והגדיר לנו מחדש איך פעולות גרמו למציאות שהצילו את כלל ישראל. ואני חשבתי לעצמי באותו רגע, זה דברי הרמח"ל. כי יכול מאוד להיות שיש איזה יהודי שקם היום בבוקר, קם בבוקר להתפלל בשש בבוקר. והאדם הזה ביום יום שלו, בנורמל שלו, קם, לקח תלית, התעטף, שם תפילין, הניח, קרא קריאת שמע. והאדם הזה לא יודע שהיום בזכותו העם היהודי ניצל. היה איזה מישהו שרצה לעשות פיגוע, היה איזה צבא שרצה לעשות לנו מערב, היה איזשהו מציאות שיכלה להזיק לכלל ישראל או לחלקו, ובגלל אותו אדם מבוגר בן 80 שקם בבוקר, ניצלנו. אתה אומר, זה יכול להיות. מה זה קשור אחד לשני? מה זה שייך שאדם קם מתפלל, הניח תפילים ובגלל זה ניצלו חיילים או ניצל העם? זה העניין. של הפעולות הגשמיות שאנחנו עושים, שמוגדרות אצלנו כמצווה, יש השלכה הרבה יותר רחבה. היא גם מתקנת את נשמתו של האדם, היא גם מתקנת את חיית האדם הראשון, והיא גם משליחה על העולם בו אנחנו חיים. ולכן מפה נבין שכל מצווה ומצווה למעשה יש לה חשיבות עליונה. בואו נתחיל עם זה, שמצווה זה לשון ציווי. זאת אומרת, אני עושה את מה שהמלך אמר. הקדוש ברוך הוא אמר, על זה אני אומר מותר ועל זה אני אומר אסור. וברגע שאני מקיים את דברי המלך, אז המלך משפיע עליי. אז המלך נותן לי. אז המלך משפיע על הסביבה שלי, כי מה לעשות, ישראל ערבים זה לזה. זאת אומרת שיש פה מערכת הרבה יותר עמוקה ומשמעותית מכל מה שאנחנו חושבים. שבא בן אדם ורוצה מזלזל במצוות, דוחה אותם, מבטל אותם, או אפילו עושה אותם בדיעבד, זה מראה שהוא פשוט לא מבין את הערך, הוא לא מבין את המשמעות, הוא לא מבין את העומק. אם נראה עכשיו אדם פשוט רואה יצירה של איזה אומן יוצא דופן, איזה ציור יוצא דופן, איזה פיסול יוצא דופן, שעולה מיליונים, והוא יגיד, אני גם יודע לצייר את זה. זה לא מוריד מערך הציור. זה רק מסביר לך שהאדם הזה לא מבין את המשמעות של אותה יצירה אומנותית. אנשים שמזלזלים ביהדות, מזלזלים במצוות, זה לא מוריד מערך המצוות. זה רק מראה שאותם האנשים לא מבינים במה מדובר. ולכן בא הרמח"ל ומסביר לנו מה שאני מדבר על תיקון חטא אדם הראשון ועל תיקון האדם שאומר תיקון הבריאה, התיקון הזה נעשה לא על ידי פעולות רוחניות אירויות, לא. אלוקים נתן לנו 613 דרכים, תיקונים, ציוויים, מצוות, שברגע שאני מקיים אותם, התוצאה תהיה אותה השלמות שאליה כולנו מבקשים לבוא ולהגיע. ולכן בא הרמח"ל ואומר, ואולם פרט המצוות כולם, וכן פרטי כל מצווה ומצווה, הנה הם מיוסדים על אמיתת מציאותו ועניינו של האדם בכל בחינותיו, ואמיתת ענייני השלמות המצטרכים, כל דבר בתנאיו וגבוליו מה שצריך להשלמתו. זאת אומרת, שלכל אחד מאיתנו יש בעולם הזה מסע שונה. לכל אחד מאיתנו יש בעולם הזה צורך אחר בתיקון העצמי שלו. המצוות הן שייכות אצל כולם. כל אחד ואחד מאיתנו חייב לקיים את כל המצוות בלי יוצא מן הכלל. רק מה? לא על כל אחד מאיתנו ההשפעה תהיה זהה. מאוד יכול להיות שיש אנשים שאצלהם עניין הברכות זה משהו שממש ממש צריכים לתקן. יש אדם אחר, השבוע אצלי בבית הכנסת, בא מישהו ואמר לי, אין כמו להתפלל בחמש בבוקר, אני קם באופן טבעי, יש לי יקיצה טבעית. יפה מאוד, אתה את זה לא צריך לתקן, אתה עדיין מחויב בזה, לקום להתפלל כל בוקר. אבל מי שקשה לו יותר, כנראה שהתיקון שלו שמה, יותר ממוקד בעניין הזה של תפילה. ולכן, צריך כל אחד מאיתנו לדעת, שנכון שהתיקון שלנו הוא לא משהו כללי לכל אחד ואחד, אלא הוא אינדיבידואלי, אבל עדיין זה לא אומר שאנחנו לא חייבים לקיים את המצוות. כי יש לנו עניין לקיים את המצוות מצד הציווי האלוקי, וברגע שקיימנו את המצוות מצד הציווי האלוקי, ההשלכות מתקנות מה שכל אחד ואחד מאיתנו חסר. ולכן גם הקדוש ברוך הוא בונה את הסיטואציה, את התפאורה, את המיקום, את המשפחה, את המצב של האדם, שהוא יוכל ויצטרך לבוא ולהתנסות באותם הניסיונות שהוא חסר בהם, וממילא יצטרך יותר לקיים את אותם המצוות באופן סדיר יותר ותדיר יותר לשלמותו עצמית. ולכן אדם אף פעם לא יכול לבוא ולהגיד למה הוא ככה ואני אחרת. למה הוא לא צריך לעשות את זה, הוא כן עושה את זה, ולמה אני כן, ולמה הוא לא. זה לא קשור אחד לשני. לכל אחד מאיתנו יש תפקיד, יש מהות, ויש דרך שהקדוש ברוך הוא סלל. היות שאנחנו לא יודעים מה הדרך, אנחנו יכולים אבל להרגיש אותה. רבנו ארי כותב, שאם אדם רוצה לדעת מה התיקון שלו בבריאה, זה מתחלק לשני חלקים. בלימוד התורה, שזאת מצווה עליונה ברמה יוצאת דופן, נלמד עליה בהמשך. אדם צריך לדעת איפה הוא יותר נמשך. יש אדם שיותר נמשך ללימוד ההלכה. אחר יותר נמשך ללימוד גמרא. האחר יותר נמשך ללמד אחרים. כל מיני סוגים של לימודים. אני לא מדבר עכשיו על מה קל לי ומה טוב לי באוזן. אלא איפה אני מוצא את עצמי בלימוד. מצד שני, במצוות ובעבירות, אומר הרמח"ל, אומר הרבנו ארי, שם אדם צריך לדעת איפה קשה לו יותר. איפה שקשה, שם את באת להשלים. איפה שקשה, שם אתה צריך לתקן. ולכן כולנו חייבים בכל התורה והמצוות. אין יוצא מן הכלל. אין מישהו שאומר, אוקיי, תיקנתי, אז אני פטור. אין פטור. אבל מה ההשלכה? ומה ההרגשה? ומה הפועל היוצא? שאתה תוכל להרוויח במרכאות באמרה הרוחנית מכל העשייה, זה אכן נשתנה בין אדם לחברו. ממשיך הרמח"ל ואומר, ואומנם החוכמה העליונה, שיודעת כל זה להמיתו, ויודעת כל ענייני הברואים, כלים ושימושיהם, כמו שבראתם באמת, השקיפה על הכל, וכללה כל המצטרך, במצוות שציוונו בתורתו, כמו שכתוב, ויצוונו השם, את כל החוקים, לטוב לנו. זאת אומרת, שזה דבר שהוא לא פחות מדהים, אנחנו לא יכולים באמת להבין את המציאות שנקראת הקדוש ברוך הוא. ואני רוצה להסביר, שאנחנו פעמים רבות באים לנסות להבין מה זה השם, אז אנחנו מנסים לתחום אותו לתוך הבנה אנושית, מה מבחינתנו הדבר הכי גדול והכי חזק, וכנראה שם נמצא הקדוש ברוך הוא, והעניין הוא שזה אפילו לא מתקרב. כי כל מה שהאנושיות יכולה להציע זה אפילו לא פרומויל מהמציאות האלוקית. ולמה אני מתכוון? אני אתן לכם דוגמה. בא אדם ואומר, תשמע, אתה אומר לי לשמור שבת. אתה אומר לי לסגור את העסק שלי בשבת. אבל אם הקדוש ברוך הוא היה יודע שהעסק שלי עובד בעיקר בשבת, אם הקדוש ברוך הוא היה יודע שאני נמצא במצב שאני צריך יותר כסף, אם הקדוש ברוך הוא היה יודע שהשותפים שלי היו כאלה קשים, אז מאוד יכול להיות שאותי הוא היה פותר. אז זהו, שלא. למה לא? כי התורה אומרת, וזה מה שהרמח"ל פה מכוון, שברגע שהקדוש ברוך הוא ציווה את האנושות ציוויים, הוא לא ציווה לשמור שבת מתוך ראייה למרחוק, שיהיה איזה יהודי בבני ברק שיצא לשמור שבת, לא. שהקדוש ברוך הוא ציווה אותנו לשמור שבת, הוא ראה את כל הדורות כולם קדימה עד ביאת הגואל. הוא ראה את כל הניסיונות, את כל הקשיים, את כל המאוויים, את כל החסרונות, את כל העניינים הכלכליים, ולמרות זאת, הוא חייב את כולנו בשמירת השבת. שהקדוש ברוך הוא ציווה את האדם לשמור על העיניים שלו או על המחשבה שלו, זה לא רק התכוון לאנשים שהם פסחים, אילמים וחרשים ועיוורים, לא. הוא כיוון גם לצעירים, גם לאלה שיש להם ניסיונות, גם לאלה שיש להם מסביבם אנשים שמאתגרים אותם. אלוקים שציווה דבר, הציווי הזה היה לאחר ידיעה ברורה, מי הם הנשמות והבריאות שאני הולך להביא לעולם באלפי השנים הקרובות, והאם הם מסוגלים ויכולים ויכולים להתאמת ולהצליח עם אותם ציוויים אלוקים. ומי שלא היה מצליח, כנראה שלא היה בדור של הציווי הזה. כי אנחנו רואים באמת שיש חלק גדול, נכבד מהמצוות, שהיום אנחנו לא יכולים לקיים אותם. כי יש מצוות רק בזמן שבית המקדש קיים. יש מצוות שרק בבית המקדש אפשר לקיים. יש מצוות של טומאה וטהרה. יש מצוות של כהן לוי וישראל. ויש מצוות רק לנשים. שהיום חלקם הגדול הוא לא רלוונטי. זאת אומרת שאם המצוות בדור שלנו נשארו בעינם, ואנחנו עדיין מחויבים בהם, אז גם מי שחושב שזה מאוד קשה, זה לא אומר שזה לא מתוך ידיעה שאתה תהיה בדור ותצטרך להתנסות איתו. ולכן זה מה שאומר הרמח"ל. זה מה שאומר הרמח"ל. ויודע כל ענייני הברואים, כלם ושימושיהם כמו שבראתם באמת, השקיפה על הכל וכללה כל המצטרך. במצוות שציוונו בתורתו, כמו שכתוב. ויצוונו השם לעשות את כל החוקים, לטוב לנו. זאת אומרת שבסוף צריך לזכור שמהות המצוות, היא לטובתנו. זה לא שאני עושה דבר קשה ואני יוצא בידי חובה ויקבל פרס. לא, הפרס עצמו קודם כל שתדע שזה לטובתך. שתדע שאת המצוות משרתות אותך. רק מה? אתה לא תמיד יודע להבין ולהסביר את זה. מישהו יודע להסביר לי למה אם הוא לוקח כדור אקמול לכאב ראש הולך לו? מישהו יודע להסביר לי אם הוא שם גבס על היד איך היד שלו פתאום מתרפאת? לא תמיד אנחנו יכולים להבין כל דבר. בטח לא. בעולם של רוחניות. ולכן, שבאה התורה ואומרת שהשם הוא הטוב, ודרך הטוב להטיב, חלק מן ההטבה, זה שהקדוש ברוך הוא רצה לזכות את ישראל, לפיכך הרבה להם תורה ומצוות, שיש ריבוי של תורה ומצוות, זה לא שאלוקים רוצה להעניש, או להגביל, או לצייר, לא, הפוך. זה לזכות. זה לשמח, זה לרומם, זה להדר, ובאמת. אם נתפוס רגע בצד, אנשים שזכו לחיות חיים אלוקיים אמיתיים, אנשים שיודעים ומבינים שלמצוות יש ערך, יש חשיבות, אנחנו נראה שהאנשים האלה, השמחה לא משה מהם, החיוך לא נס מעל פניהם. ולמה? כי הם מצליחים להגיע לשלמות פנימית, למלות את עצמם בתוכן. התוכן הזה הוא הפועל יוצא של אותה עשייה, של אותה עשייה, של מצוות שנראות בינינו לעתים טכניות ופשוטות. אבל המשמעות והמהות והכוונה שבהם פתאום מתגלית כדבר נפלא ביותר. כי בסוף העניין זה להתחבר לקדוש ברוך הוא. ממשיך הרמח"ל ואומר, והנה שורש כל עניין העבודה הוא, היות האדם תמיד פונה לבוראו. והוא שידע ויבין שהוא לא נברא אלא להיות מדבק בבוראו. ולא הוא שם בזה העולם על עליות הכובש את יצרו, הוא משעבד עצמו לבוראו בכוח השכל, הפך תאוות החומר ונטייתו, וימנהיג את כל פעולותיו להשיג התכלית הזה, ולא יתה ממנו. זאת אומרת, אם אנחנו עכשיו מסתכלים על המצוות, כל מצווה יש לה את העניין שלה. כשרות, טהרה, שבת, ברכות, תפילה, you name it, כל מצווה שלא תגידו לי. מה השורש? מה המהות? מה המחשבה? אדם קם בבוקר אומר ברכות השחר. מה הוא אומר שמה? שהוא מודה במציאות שאלוקים פקח לו את העיניים, נותן לו לראות, נותן לו ללכת. זאת אומרת, אנו תלוי באלוקים. בא אדם ואומרים לו, תאכל אוכל כשר. רגע, למה לאכול אוכל כשר? כי הקדוש ברוך הוא ציווה. אז מה זה אומר? שמי שזן ומפרנס אותך, הוא רוצה שאתה תאכל דווקא את האוכל הזה. למה? כי הוא נותן לך גם את האוכל. אז אתה תלוי בו. ולמה אני צריך לשמור שבת? כי הקדוש ברוך הוא לא רוצה שתעשה מלאכות. למה? כי הוא ברא אותך, והוא יודע שזה הטוב שלך, והוא זה שמפרנס אותך. ממילא, אתה צריך להימנע מזה. זאת אומרת שאם אנחנו נעבור כל מצווה ומצווה, וננסה להבין את השורש שלה, השורש זה אמונה. השורש זה ידיעה מוחלטת שמי שברא את העולם וברא אותי, הוא שולט בהכל. והוא נתן לי אין ספור אפשרויות. כדי להכיר אותו ולהידבק בו ולעשות רצונו. וכל אחת מהמצוות האלה זה עוד נדבך כדי להכיר אותו ולדעת אותו עוד יותר. ואז ממילא להגיע לשלמות שעליה אני מדבר. כי בסופו של דבר, מה שאנחנו קוראים גן עדן ותענוגים, אם אני אנסה להבין את זה בעולם רוחני, זה דבקות הנשמה בקדוש ברוך הוא. לא יודע אם פעם יצא לכם לשמוע, אבל יש הרבה אנשים שהרפואה טוען שהם עברו סוג של מוות מסוים. זה נקרא מוות קליני. מוות קליני זה שם מכובס למעשה לאנשים שמתו וקמו לתחייה. אז יש איזה עניין כזה, מוות קליני. אוקיי, מה הם אמרו שם? שימו לב, כולם אותו דבר. כולם טוענים שהם ראו איזה מערה, הם הלכו דרכה, ואז ראו אור גדול שמאוד רצו להתקרב, כי האור הזה הרעיף עליהם המון אהבה, והם רצו להיות חלק ממנו. זה אולי הסבר גשמי למה שנקרא גן עדן בעולם הרוחני. אנחנו, כל אחד מאיתנו, חלק אלוק ממעל, כולנו חלק מהקדוש ברוך הוא. וכדי שהאדם יגיע לטופ שלו, הוא צריך להיות נקי, ואז הוא זוכה להידבק מאיפה שהוא בא, להידבק בקדוש ברוך הוא. ואין לך הנאה, ואין לך דבר יותר נעלה מזה, מאשר להגיע לאותו מקום כל כך גבוה. ממילא, כדי להגיע לשם, העבודה שלי היא לקיים את מה שהוא אמר. וברגע שאני עושה את מה שהוא אמר, ואני מבין מי ציווה ולמה ציווה ואיך ציווה, אז באמת אני מגיע לשלמות שלי. וזה למעשה כל אחד מאיתנו צריך לדעת, שבסופו של דבר, המצווה שמרכזת בתוכה, הבסיס של כל היהדות כולה, היא אמונה בקדוש ברוך הוא. ממשיך הרמח"ל ואומר, אך ההנהגה הזאת מתחלקת לשני חלקים. כשאנחנו מדברים על אמונה באלוקים, ועל ידיעה שכל אחד מהמצוות בסופו של דבר, היא פלטפורמה להבנה וידיעה וחיבור להשם, ההנהגה הזאת, אומר הרמח"ל, מתחלקת לשניים. הראשון הוא, במה שיעשה מפני שציווה בו. קודם כל, אדם מקיים מצווה, מפני שהוא ציווה אותו הקדוש ברוך הוא. הדבר השני, במה שיעשה מפני שהוא מוכרח בו וצריך. אז יש שני דברים. יש פעולות שאנחנו עושים כי אנחנו קיבלנו ציווי. יש פעולות שאנחנו עושים כי אנחנו צריכים לעשות אותן. מה ההבדל? על מה מדובר? בואו נראה. פירוש הראשון הוא כלל המצוות. כלל המצוות כולם אדם עושה כי הקדוש ברוך הוא ציווה נקודה. אין שום סיבה בבוקר לקום מוקדם. אין שום סיבה בבוקר לדבר עם אלוקים, מה שאנחנו קוראים לזה תפילה. אין שום סיבה לשים רצועות של אור על הידיים או להתעטף בצמר של רחלים. אין שום סיבה. לולא הקדוש ברוך הוא יצווה. אין שום סיבה פעם בשנה לא לאכול לחם, אין שום סיבה פעם בשנה לקחת ארבעה צמחים ולנענע אותם לארבע כיווני האוויר. אין שום עניין בזה. רק מה? אלוקים ברגע שציווה, שם בתוך זה משמעות רוחנית הילאית, ולכן אנחנו מקיימים את אותם מצוות. אז זה החלק הראשון. החלק השני אומר רמח"ל, כלל מה שאדם משתמש מן העולם לצורכו. זאת אומרת, יש דברים בעולם שאנחנו משתמשים לצרכים שלנו, ופה צריך להבין איך זה מתקשר לעבודת השם. מעשה המצוות, הנה תכלית בו לאדם שיעשהו מבואר הוא, שהוא לקיים מצוות בוראו ולעשות חפצו. והנה הוא מקיים חפצו, התברך בזה בשני דרכים, נמשכים זה מזה. והיינו כי הוא מקיים חפצו במה שציווהו, שיעשה המעשה ההוא והוא עושהו. והשנית, כי הנה במעשה ההוא, הנה הוא משתלם באחת ממדרגות השלמות של תולדת המצווה ההיא, כמו שכתוב. והנה מתקיים חפצו התברך, שהוא חפץ שיהיה אדם משתלם ומגיע ליהנות בטובו התברך. זאת אומרת שאנחנו מדברים על ערך שמירת המצוות, אז אנחנו קודם כל עושים מה שהשם ציווה. וברגע שאני עושה מה שהשם ציווה, אני באופן אוטומטי מקבל נקודות זכות, ואני משתדרג ברמה הרוחנית ומתעלה. אכן מה שאדם אז זה עניין המצוות. בעניין המצוות זה שאני עושה מה שהקדוש בחוץ ציווה, ובמילא יש לי איזה פריבילגיה שאני לא רק עושה את הציווי של המלך, אלא אני מקבל נקודות זכות ומשתדרג ברמה הרוחנית. אכן מה שאדם משתמש מן העולם לצורכו, הנה צריך שיהיה מוגבל בגבול רצונו. דהיינו שלא יהיה בו דבר עם מה שמנעו ועשרו אל, ושלא יהיה אלא ראוי לבריאות הגוף וקיום חיותו על הצד הטוב ביותר, ולא כפי נטיית החומר ותשוקתו. ויהיה הכוונה בו להיות הגוף מוכן ומזומן לשתשתמש בו הנשמה לצורך עבודת בוראה, שלא תימצא שום עיכוב בהכנתו וחולשתו. שהאדם משתמש מן העולם על דרך הזה, הנה ימצא התשמיש ההוא פועל השלמות כמו שכתוב, ויקנה בו מעלה אמיתית כמו שיקנה במעשה המצוות, כי גם זה מצווה עלינו, לשמור גופנו בהכנה שיוכל לעבוד את בוראנו, ונשתמש מהעולם לכוונה זו לתכלית כפי המצטרך לנו, ונמצאנו אנו מתעלים במעשה הזה, והעולם עצמו מתעלה ביותו עוזר לאדם שיעבוד את בוראו. זאת אומרת, יש פן נוסף בעבודת השם. יש לנו צרכים בתור בני אדם גשמיים, לאכול, לשתות, לישון, להתלבש, לקיים מצוות פריה ורבייה. יש צרכים לאדם. באה התורה ואומרת, תתמצם. תאכל, אבל אל תאכל בצורה בהמית. תשתה ותאכל, אבל תשמור על הכשרות. תעשה פעולות גשמיות, אבל תדע לגדור את עצמך. בעצם זה שאני גודר את עצמי. למה? כי זה הציווי האלוקי. כי זה הרצון האלוקי. לא כתוב בתורה כמה קילו בשר צריך לאכול, אבל אדם לעצמו צריך להבין שצדיק אוכל לסובה נפשו. זאת אומרת, ברגע שאני לוקח את הצרכים הגשמיים הטבעיים, ואני יודע לגדור אותם ברמה של בן אדם, של ירא שמיים, לבין אלה שמתנהגים בצורה שהיא יותר בהמית וחופשית לחלוטין, אני בונה את עצמי. אני מכניס פה בתוך הצורך הגשמי את המציאות הרוחנית, את המציאות האלוקית. ואז ברגע שאני מונע את עצמי מדברים שהתורה באה ומגדירה אותם כגשמיות יתר, אני הופך להיות אדם מגודר, אדם שעושה חשבון למה שהקדוש ברוך הוא רוצה, לא רק שהוא מצווה, אלא גם שאני צריך מבלי ציווי. אני כבר מבין ויודע איך אני בתור יהודי, עבד השם, מתנהג, מדבר, מתייחס לסביבה שלי, גם אם הדברים לא כתובים בספר של מותר ואסור, אלא לבנייה, בתור בן אדם, בתור בן אנוש, בתור אדם עם מידות טובות, בתור בן אדם שמבין שהצרכים הגשמיים באים לשרת אותי, כדי שיהיה לי פלטפורמה לעבוד את אלוקים. הם לא העיקר, הם התפל. ברגע שאדם מבין את זה, והוא מבין את הצורך לצמצם את רמת הגשמיות המותרת, קדושים תהיו, להתקדש במותר, אז האדם יכול לגדור את היצר שלו, אז האדם יכול להעלות את רמת המודעות הרוחנית שלו, ואז האדם למעשה גורם לכל הבריאה כולה להיות חלק מהתיקון. כי אני משתמש לא רק בהתר, אלא גם בדרך הנכונה, בצורה הנכונה, כי כל מה שאני עושה למעשה, זה כדי לעשות רצונו של הקדוש ברוך הוא. נכון, אני אוכל על השולחן של אבא שלי, אני אוכל את האוכל שהוא הביא לי, אני אומר תודה רבה, אבל גם אני אוכל בצורה מכובדת. אני מכבד את המעמד של בן מלך, ולכן לא כל דבר גשמי שמותר אני אעשה, ולא כל מה שאני אעשה אני אעשה אותו בלי גבולות. כל דבר אני אדע לתחום אותו, כי בסופו של דבר גם הרמה הגשמית שלי היא חלק מעבודת השם. בעזרת השם בשיעור הבא נבוא ונפתח את העבודה הזאת, נבוא ונפתח את הקשר הזה, אבל בואו נחכה לשבוע הבא. בהצלחה.